Shut up and sit down. הסטארט-אפיסטיות. פודקאסט על יזמות שחולמות ומגשימות.
שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. היא למדה מנהל עסקים בניו יורק, ויש לה תואר ראשון בשיווק בינלאומי, שעם סיומו החלה לעבוד כאשת שיווק ביוניברסל מיוזיק. 5 חודשים בלבד הספיקו לה להבין שהיא לא במקום הנכון, והחלה את דרכה בעולם ההשקעות כמנהלת קשרי משקיעים בקרן גידור. לאחר 3 שנים החליטה לבצע שינוי קריירה נוסף, ובמשך 2 הייתה מנהלת פרויקט בוויקס, אחרי מחזרה לעולם ההשקעות. היא נחשבת לאחת מ-20 הישראלים המשפיעים בניו יורק, וכיום עומדת בראש קרן משפחתית קנדית. שלום, ענבר חכם, מ-In Capital Ventures. תודה שבאת אלינו.
כיף להיות פה. תודה רבה שאתם מארחות אותי. אני חייבת רגע להחמיא לך על התחקיר. Universal Music, וואו, איך הגעת לשם? אחת החוויות המרתקות שהיו לי, Universal Music.
חוויות מרתקות 5 חודשים.
מספיק כדי להבין את קורפורט אמריקה, ולהבין מה דעתי על קורפורט אמריקה.
מה דעתך על קורפורט אמריקה, ענבר?
זה לא בשבילי.
כי?
מהר מאוד הבנתי שהמכונה המשומנת היטב הזאת, היא עובדת ויצרה מעצמה ענקית, אבל אני לא נועדתי להיות בורג במכונה. והספיקו לי 5 חודשים כדי להבין את זה. מעבר לזה, תעשיית המוזיקה עברה שינוי מאוד גדול. כשהייתי שם זה היה 2007, וזה היה בסיום התואר שלי. אז הם עברו את השינוי מדיסקים לדיג'יטל. חנויות פשטות הרגל, טאוור רקורדס אם את זוכרת, והמודל העסקי השתנה. כל מחלקות השיווק בעצם פתאום נהיו מיותרות. וביום האחרון שלי לעבודה זה היה בחגים, הגעתי לעבודה ו-80% מהאנשים הלכו הביתה. באו בבוקר, סגרו להם את המחשבים, הביאו לכל אחד קופסה להרוז את הדברים שלו. כל המנטורים שלי ש5 חודשים אני מתרוצצת אחריהם ולומדת ועושה להם שדווינג, פתאום הם הלכו הביתה.
איך את מוצאת את עצמך בוויז'ן? מתחילה קריירה שלך בהשקעות. נמצאת שם סדר גודל של שנה ועושה קפיצה לדיימונד קפיטל, שזה בכלל קרן גידור. ספרי לנו איך הגעת לשם.
בסיום התואר חזרתי לארץ, עבדתי תקופה קצרה בוויז'ן, שזה חברת נדלן. התואר שלי הוא תואר במנהל עסקים, התמחות בשיווק בינלאומי. זו תקופה של העילה של וול סטריט, ואז הכל היה פייננס. והחלטתי להתחיל לחפש בארץ, עשיתי שלח לחמך, אמרתי שאני חוזרת הארצה, ניסיון מועט אמנם, אבל ניסיון מארצות הברית. אחד מהחברים חזרו אליי וזומנתי בעצם לראיון ראשון בדיימונד. דיימונד זה פמילי אופיס של אחת מהמשפחות העמידות בישראל, משפחה שהיא מתחת לרדאר, ובעצם הפעילות פה בארץ התרכזה בלנהל את הכסף של המשפחה, ועוד כמה משפחות שמכירים וסומכים עליהם הצטרפו לפעילות.
למי שלא מכיר, מה זה קרן גידור?
למעשה לנו היה Fund of Hedge Fund, אגד קרנות גידור בעברית, ואנחנו השקענו במנהלי גידור. מנהלי גידור זה בעצם גידור של הסיכון. זה ניסיון של המנהל בעצם לקחת אסטרטגיה מסוימת, ולהגיד, אוקיי, זה הסיכון שכרגע יש באסטרטגיה הזאת, אני אנסה בעצם להוריד את הסיכון, לגדר אותו, להקטין את הסיכון ולהגדיל את התשואה.
אני חושבת שההגדרה הכי יפה שראיתי לקרן גידור זה שלא משנה אם השוק ברווח או השוק בהפסד, המטרה של קרן גידור זה להוציא את הכסף שהשקיעו בה תמיד ברווח.
לא בהכרח, זה לא תמיד קשור לשוק. יש כל כך הרבה אסטרטגיות בקרנות גידור, יש long short, היא האסטרטגיה הכי נפוצה, שעושים long על מניות שמאמינים בהם, ושורט על מניות שלא מאמינים בהם. אבל יש מקרו, שזה האסטרטגיה שבונה על שינויים בכלכלה, גלובליים, ויש קומודיטיז, השקעה בזהב, בחיטה, ויש אפילו, יש דברים מאוד יצירתיים, כמו נגזרות על מזג האוויר. יש, מה שמאוד מעניין בקרנות גידור, זה שזה דרך מאוד יצירתית להשקיע. יש הרבה חופש למנהל הקרן כדי להחליט על האסטרטגיה.
להתפרע.
להתפרע. זה קצת בלק בוקס במובן הזה. לא תמיד יודעים בדיוק במה משקיעים, וגם חלקם לא רוצים לחשוף את זה, כי זה הסיקרט סוס שלהם. זה עולם מרתק, אבל בסופו של דבר זה עולם שהוא מאוד מאוד פיננסי.
את היית investor relations, בתרגום לעברית קשרי משקיעים. מה זה אומר?
בגדול, תפקיד של Investor Relations זה לנהל את המשקיעים הקיימים, ולפעמים למצוא משקיעים חדשים, לשווק להם את הקרן או את המוצר. יש לכל קרן או לכל גוף השקעות, יש משקיעים שהם מקור הקפיטל שנכנס גם היום בתחום שלנו, VC, לכל קרן יש GPs ו-LPs. LPs הם ה-Limited Partners, הם המשקיעים החיצוניים, אין להם יכולת להשפיע על הביצועים של הקרן. GPs הם המנהלים של הקרן.
GP, General Partner.
בדיוק. הם אלה שקובעים את אסטרטגיית ההשקעות, באיזה חברות השקיעו, אם זה קרן גידור, באיזה מנהלים ישקיעו. LPs הם מצטרפים להשקעה והם סומכים על הג'נרל פרטנר שיבצע בשבילם את ההשקעות בצורה הטובה ביותר. בתור Investor Relations, אני נכנסת למערך קיים כבר של משקיעים, וחלק מהתפקיד זה לדווח למשקיעים האלה על הביצועים של הקרן, לצאת איתם לארוחות צהריים ולארח להם חברה, לספר להם קצת יותר על על דברים שקורים בתוך הקרן, ולבנות איתם מערכת יחסים. אחד הדברים שלמדתי מוקדם מאוד בקריירה ומאוד עזרו לי להגיע לאיפה שאני נמצאת היום, זה איך לבנות מערכות יחסים בצורה אפקטיבית.
אמרת פה משפט, יש לי הרגשה שיכולים לצאת פה שלושה טיפים מנצחים. איך בונים מערכת יחסים אפקטיבית? שוט, שלושה טיפים מנצחים.
להבין מי עומד מולך, מי המשקיע, מה הוא מחפש, מה הוא רוצה, מה מניע אותו. מבחינתי זה שיעורי בית, אני תמיד מגיעה לכל פגישה מוכנה, אני יודעת מי הבן אדם שעומד מולי, אני מנסה להבין אם התוצאה של הפגישה היא לגייס אותו בתור משקיע, הפגישה שאני אבוא איתה תהיה שונה, מאם המטרה של הפגישה היא לעדכן אותו בביצועים של הקרן, ולספר לו קצת יותר על דברים שקורים בתוך הקרן.
אז טיפ ראשון, הכר את המשקיע, את האישיות שלו, את תחומי העניין שלו, כדי להגיע מוכן לפגישה.
חד משמעית, כבר מובטחת הצלחה, אני לא יודעת אם התוצאה תהיה התוצאה שאליה כיוונתי, אבל תהיה פגישה הרבה יותר אפקטיבית. טיפ שני זה לבוא עם אסק, לדעת מה אתה רוצה להוציא מהפגישה. וברגע שאתה יודע מה אתה רוצה להוציא מהפגישה, אז נורא קל לנווט למקום שאת רוצה, ואני חושבת ששם באמת הרבה אנשים מגיעים עם איזה אג'נדה לא ברורה, ואז מאוד קשה לצאת עם תוצאה.
אסק מאוד ברור, זה הטיפ השני. המקום הזה של לנתב את השיחה. אמריקאים, לצורך העניין, הם אלופי הצ'יט-צ'אט, איך אתה לוקח את השיחה מההתחלה של לספר קצת עליך, לשאול על המשפחה, על הכלב, על הילדים, על החג, מה עשית, איזה מסעדות אתה אוהב וכולי, ולקחת את זה בנקודה מאוד מדויקת, ולהכניס את זה לשיחה עסקית שמנותבת, כמו שאת אומרת, לתוך האסק שלך. תני לי את הדרך הנוחה, הנכונה, אלגנטית.
אני חושבת שסמול טוק זו אמנות. וזה ידע נרכש. אנחנו בהתחלה בתור ישראלים לא כל כך טובים בזה, כי אנחנו רגילים לגשת ישר לעניין. אז יש משהו מאוד בתפיסה שלנו, מאוד לא אפקטיבי, בלבזבז 10 דקות על לדבר על מזג האוויר. מסתבר שיש הרבה מה לדבר על מזג אוויר.
השאלה שלי דווקא מגיעה מהצד השני.
איך לעבור לעיקר?
כן.
אני חושבת שברגע שמזהים איזה חמימות כזאת, שנוצרת עם המשקיע או עם הבן אדם, שם אפשר להתחיל לנווט את השיחה למקום העסקי. זה יכול לקחת 5 דקות, וזה יכול לקחת 20 דקות. לי אין בעיה לבזבז 20 דקות, לדבר על ה ועל דה.
אבל את נמצאת בתוך איזשהו טיים פריים של פגישה.
אם אני לא אגיע למקום הזה של ה-warm and fuzzy feeling, אני לא אשיג כלום בזה. תהיה פגישה ואני אדבר שעה על העסק שלי, על הסטארט-אפ שלי, אני אספר מה אני עושה, אבל לא תהיה אינטימיות מספיקה כדי, ואני אומרת אינטימיות במובן של קשר עם מי שיושב מולך. אז אני חושבת שצריך להגיע לנקודה הזאת, שבה מרגישים מאוד נוח. אם לא תגיעי לנקודה הזאת, ואז תעברי לדבר על מה שאת עושה ומה שאת מוכרת, את לא תגיעי לתוצאה. תהיה עוד בן אדם שמוכר משהו.
מעולה. אני לגמרי מקבלת את זה, אבל אז אני רוצה שנייה להקשות. קבענו פגישה. יש לנו לצורך העניין את ה-30-45 שעה. אנחנו מדברים. אנחנו לא מגיעים לנקודה הזאת. עכשיו, יש לך שתי אופציות. אופציה אחת, להמשיך את הפגישה בניסיון להגיע לחמימות. אופציה שנייה, לבוא ולהגיד, רגע, כדי שהוא לא יצא בהרגשה שרק באתי לעשות צ'יצ'ט, אלא שבאתי עם אינטנשן, כי אחרת אני גם מתאפס בצורה שהיא לא מיטבית. הזמן שלו, הזמן שלה, חשובים.
נכון,
לא
אני חושבת שאת צריכה להיות מאוד מודעת לזמן שיש לך לפגישה. מה שלי מאוד עוזר, אני מגיעה עם בולט פוינטס, של דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אם אני רואה שאני עכשיו מבזבזת חצי שעה על סמול טוק, אני יעבור מיד, גם אם לא תמיד נוצרת כימיה, נכון? כולנו אנשים, ואי אפשר לייצר כימיה.
יכול להיות גם הפוך, שנוצרת כימיה מאוד מאוד טובה, ונשאבים ככה לשיח מאוד חיובי.
לא, אין אצלי להישאב. אם נוצרת כימיה טובה, אני מיד, בשנייה שאני מזהה את הנקודה הזאת בשיחה, אז אני עוברת לדבר על מה שהגעתי. פה מאוד חשוב להבין, אם יש שעה לדבר, או שעה לפגישה, להיות מאוד מיינדפול לזמן. אני תמיד שמה, אמנם אני משתדלת לא להסתכל על טלפון, כי זה מאוד לא מנומס, אבל אני תמיד מסתכלת מה השעה. אם אני רואה שבאמת עבר יותר מדי זמן, ועוד לא הגעתי לאן שאני רוצה להגיע, אז אני אדחוף לשם יותר בכוח. טיפ שלישי זה לייצר ערך לבן אדם לפני הכל. ברגע שאת מייצרת ערך לבן אדם באופן כלשהו, אז הבן אדם הזה באופן טבעי יותר פתוח לשמוע אותך, לעזור לך, לשאול איך אני יכול לעזור לך. אז אני תמיד מנסה, בין אם זה דרך חיבורים או דרך טיפ שאני נותנת, אני תמיד מנסה לייצר ערך אצל הבן אדם שיושב מולי. אין בן אדם שאי אפשר לעזור לו בחיבורים, אין בן אדם שלא מחפש משהו. חוק מספר אחד אצלי, אני פותחת את הנטוורק שלי בפני אנשים, וככה גם בניתי את הקריירה שלי במידה מסוימת. ברור שיש קשרים שהם מאוד רגישים, ואז אני קצת יותר מגינה עליהם, ואני לא אציע אותם באופן מיידי. רק לאחר מחשבה, וכשאני יודעת שבאמת יש התאמה מאוד טובה, ושיש ערך משני הצדדים לחיבור. ואני אעשה אותו בלי להסס, בלי לחשוב פעמיים.
מדהים. אז אמרנו להגיע מוכנים, לבוא עם אסק מאוד ברור, ולהציע חזרה, להביא ערך למי שבאת לפגוש. היית בדיימונד ובוויז'ן סך הכל 3 שנים, ואז את מגיעה לאיזושהי נקודה שאת אומרת, רגע, אני הולכת לוויקס להיות מנהלת פרויקטים. שינוי 180 מעלות שוב.
יוניברסל מיוזיק זה היה חלק מאינטרנשיפ, זו לא הייתה בחירת קריירה. דיימונד וויז'ן זה כבר היה בחירת קריירה, זה שיווק, זה עבודה עם אנשים, אני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים, אבל לא בחרתי באופן מודע את התחום. לא ידעתי באמת מה זה אומר לעסוק בפייננס, לעסוק במוצרים פיננסיים, ואחרי שהכרתי מבפנים את התחום, אז הגעתי למסקנה שאני הרבה יותר מעניינתי טכנולוגיה. עבדתי תוך כדי התואר במשרד הביטחון, במשלחת הרכש, במחלקה שאחראית על טכנולוגיה. אז הייתה לי איזו היכרות מאוד היי לבל עם העולם הזה, אבל החלטתי שאני רוצה להיכנס לסטארט-אפ ולחוות את התרבות הזאת ולבנות משהו ולהרגיש חלק ממשהו. אז אני מתראיינת במספר חברות, בוחרת בוויקס, מצטרפת בשלב מאוד מוקדם למחלקת השיווק. התפקיד הראשון שלי שם היה לבנות מערכת אפילייט. אחר כך גם עברתי למחלקה אחרת ועשיתי איזה מין התמאה של מערכת בילינג חדשה וסופורט. ואז אני יוצאת לחופשת לידה.
ואז את אומרת, הריח הזה מזכיר לי ריח של השקעות, אני רוצה לחזור לשם, ומוצאת את עצמך במגמה, שזה הייתה כבר אז, 2011, אחת מהקרנות הידועות בישראל, ההשקעה הידועה שלה, והמדוברת זה בווייז, ולשם את כבר מגיעה כמי שאמורה לבנות את הדיל פלואו.
כן, בשתי החופשות לידה החלטתי לעשות שינויים, החלטתי שבעצם אני רוצה להוריד הילוך, למצוא עבודה שהיא עדיין בתחומי העניין שלי, טכנולוגיה, שיווק וכל מה שביניהם. ונוצר קשר ממש במקרה, דרך חברה טובה שהתראיינה במגמה לתפקיד, והיא אמרה להם, תשמעו, אני לא הבן אדם שלכם, אבל בואו אני אכיר לכם מישהי שמאוד תתאים לתפקיד. וקיבלתי טלפון, זומנתי לרעיון, ואני מגיעה לסדרת רעיונות, פוגשת את השותפים, לומדת על התפקיד, מבינה שזה תפקיד שמורכב גם מאלמנט שיווקי וגם מאלמנט שלא הכרתי אותו בכלל, שנקרא דיל פלואו, מה שהופך קרן לקרן מוצלחת, אופרציה שהיא אפקטיבית, זה מכונת דיל פלואו.
רק למי שלא מכיר, דיל פלואו זה בעצם המנגנון שמושך אליו, מזהה את הסטארט-אפים שרוצים להשקיע בהם עבור הקרן.
כן, עכשיו כל קרן רוצה גישה לדיל פלואו איכותי, כל קרן רוצה גם לראות כמה שיותר סטארט-אפים, ולהגיע באמת לסטארט-אפים הכי מעניינים, הכי טובים. יש בסופו של דבר עסקאות שהן מאוד תחרותיות. זה עולם בפני עצמו. מהר מאוד הבנתי שכדי באמת להגיע לכמה שיותר חברות, אני צריכה לעבוד עם אנשים באקוסיסטם, שזה אומר סרוויס פרוביידרס, עורכי דין, רואי חשבון, קרנות אחרות, שחלק מאוד גדול מהדיל פלו מגיע דרך המלצות של קרנות אחרות. יכול להיות שדיל מסוים יתאים לקרן שאז עבדתי בה למגמה, ולא לקרן אחרת, מבחינת שלב, מבחינת תחום. דיברתי קודם קצת על מערכות יחסים ואיך לבנות מערכות יחסים בצורה אפקטיבית, אז גם פה השתמשתי באותם כללים, לבנות מערכות יחסים עם גורמים שונים בתוך האקוסיסטם, לתקשר להם בצורה אפקטיבית מה אני מחפשת, ולהבין גם מה יש להם ומה הם יכולים להציע ואיפה החיבורים, איפה יש סינרגיה, לייצר גם אצלם עזר, להפנות להם גם דיל פלו. שמתי בעצם את כל שלושת הטיפים שנתתי גם כשהתחלתי את התפקיד במגמה, ומאוד נשאבתי לתוך התפקיד. Little did I know שאני לא בן אדם שיודע להוריד הילוך. פעם השנה שגם הלצתי להיות יותר אפקטיבית עם הזמן שלי, כי באמת רציתי כן להיות בבית, וכן לראות את המשפחה ואת התינוק.
שני טיפים לפרודוקטיביות ואפקטיביות.
פוקוס, להגדיר בתחילת היום, מה הדברים שאני צריכה לעשות עד סוף היום. אני נגיד, בכל תחילת יום ובכל סוף יום, מסתכלת מה עשיתי היום, אני גם כותבת לי, אני מנהלת רשימות, מגיע סוף היום ולא תמיד הצלחתי לבצע את כל המשימות, אז אני שולחת לעצמי אימייל ליום למחרת,
מדהים.
עם דברים שאני צריכה לעשות על הבוקר. ואני תמיד מתעדפת, אני תמיד אומרת, אוקיי, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לעשות אותו, אני חייבת לעשות אותו מחר על הבוקר, או שאני תשב ולעשות אותו עכשיו. וככה בעצם יש לי איזה מעקב מסוים אחרי מה אני עושה, מה אני לא עושה, מה הספקתי, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. הטיפ השני זה בעצם לעשות אאוטסורסינג לכל מה שאני יכולה, ובעיקר לדברים שלא אני עושה הכי טוב, שזה לא במסגרת הסקילסט שלי, ויש מישהו אחר שיעשה אותם. לא תמיד יש מישהו אחר, לפעמים אני מוצאת את מי עושה דברים שאני יודעת שאני לא בן אדם הכי טוב לעשות אותם, אבל אין מישהו אחר שיעשה אותם, אז אני בכל זאת עושה אותם, וזה דווקא קצת לצאת מהקומפורט זון, זה תמיד תהליך למידה, זה תמיד אחלה בסופו של דבר, אבל כדי להיות אפקטיבית, אני מגדירה לעצמי מה אני יכולה לעשות אאוטסורס ומה לא.
כמי שעכשיו יש לה קרן, תרף נדבר גם על הקרן החדשה. מעניין אותי לשאול אותך, בתור משקיעה בשני צידי המתרס, פעם אחת כמי שמסתכלת על סטארט-אפים, ופעם שנייה כמי שמגייסת בעצמה לקרן הון שלה השקעה, ואני מחברת את זה לאוטסורס, פיינדרים. איך את כמשקיעה מתייחסת לזה שמגיע אלייך סטארט-אפ דרך פיינדר, אם את בכלל עובדת עם פיינדרים, אוהבת לעבוד עם פיינדרים, ואיך את מסתכלת, במקרה שלכם זה גם פחות פיינדרים, זה יותר investment banking, כי אתם קרן בגרוות, והאם את כקרן משתמשת במתווך שיכיר אותך, בין אם זה LPs, בין אם זה family office אחרים, וכאלה.
שאלה מעולה. יש מגוון מאוד גדול של פיינדרים, יש כאלה שהם רק עושים את החיבור, והם לא בהכרח מהתחום, והם משתמשים פשוט ברשת הקשרים שלהם כדי לעשות את החיבור, ואין להם כל כך יכולת להשפיע על התוצאה, שאני פחות מאמינה בפיינדרים כאלה. אם מישהו מבקש כסף, או אחוז מסוים, או מבקש משהו על חיבור, אז אני רוצה שיהיה לו ערך, שהוא לא סתם יעשה את החיבור. אז אני מנסה להבין איזה ערך הפיינדר הזה בעצם מספק. האם זה רק הנטוורק שלו, או האם הוא באמת מבין מה אני עושה, ומכיר גם טוב את המשקיעים הפוטנציאליים כדי לעשות חיבור אפקטיבי. אני מאמינה שכדי שהחיבור יהיה אפקטיבי, צריכה להיות עבודה שהיא קצת יותר עמוקה מהיכרות שטחית. עכשיו בקרן שלנו, ב-In Capital אנחנו עדיין לא משתמשים בפיינדרים, ויש לנו רשת קשרים מספיק ענפה כדי באמת לעשות את זה בתוך הארגון, אבל אנחנו בהחלט מתגמלים יועצים ואנשים שקשורים לקרן על חיבורים שהם עושים. אני מאמינה שאם מישהו עשה את החיבור ופתח את הנטוורק שלו וגם יתאמץ כדי שהדיל בסופו של דבר יקרה, אז מגיע לו לקבל על זה כסף. אני מתייחסת לקרן מאוד ברצינות, ואני לא ארצה שיעשו לי חיבורים אנשים שלא מבינים באמת מה אני עושה, מה הערך שלי. ואני לא ארצה לקחת פגישה עם מישהו שמה שלי יש להציע לא יעניין אותו. לגבי עבודה עם פיינדרים, אני תמיד שמחה לקבל דיל פלואו, אבל בהחלט, בהחלט יש משקל למאיפה מגיע הדיל. הרבה פעמים אני חייבת לומר שמגיע דיל שהוא לא בהכרח בתחומים שלנו, מבחינת שלב, מבחינת ספייס, מהרבה בחינות, זה לא בדיוק בסוויט ספוט שלנו, ובכל זאת, בגלל שזה מגיע דרך מישהו שאני יודעת שתמיד פוגע בינגו, אז אני אקח את הפגישה. לעומת זאת, אם היסטורית ממקור מסוים הגיעו דילים שהם פחות טובים, אני אקח את הפגישה רק אם היא תהיה סופר רלוונטית, ואם יהיה לי את הזמן, ואם יהיה לי את הבנדוויט לקחת את הפגישה.
כל יזם וכל יזמת שמגיעים לשלב של לחפש משקיעים, הם בעצם צריכים לבנות לעצמם דיל פלואו של משקיעים, פייפליין, מי האנג'לים שאנחנו צריכים ללכת אליהם, איזה קרנות נכון שנפגוש. אם ציינתי קודם כמשקיעת מגיעה, את אומרת, אלן, אני ענבר, אני משקיעה, לא משנה המשך המשפט, ירצו לשבת איתך לקפה. איך את מציעה בעצם ליזמים ויזמות שצריכים לבנות את הרשת קשרים הזאת, שרוצים לבנות את הפייפליין, לבוא ולייצר את זה בצורה כזו שתייצר תוצאות?
שאלה מעולה. בתור התחלה, לבנות את המערכות יחסים האלה לא בתקופה שבהכרח מגייסים. אני חושבת שיש משהו מאוד בריא באינטראקציה בין יזם לבין משקיע, של היכרות לאורך זמן, לנהל את המערכת יחסים הזאת באופן, קודם כשאמרתי לייצר ערך, אז גם כשאני מגיעה לפגישה בתור משקיעה, נכון שהיזמים, יש לי משהו שהם מאוד רוצים כסף, אבל זה יכול להיות גם איזה ערך אסטרטגי, רשת קשרים, אבל יש לי משהו שהם רוצים. גם לי יש משהו שאני רוצה בתור משקיעה, ואם מי שיושב מולי משכיל להבין את זה, אז המערכת יחסים הזאת תהיה הרבה יותר אפקטיבית. אז השאלה הבאה שלך היא בטח, מה את מחפשת כשאת פוגשת יזמים?
אמרנו דיל פלואו, שזה תמיד רלוונטי.
כן, אז מבחינתי, כשאני יושבת עם חברות, כשאני יושבת עם יזמים שהקימו חברות, אז א', הניסיון שלהם הוא תמיד מעניין. תמיד בא עם המון סקרנות לפגישות האלה, למה הבן אדם הקים את החברה, כמו עזב עבודה נוחה ומתגמלת? מה גרם לו לעשות ההחלטה המשוגעת הזאת ולהקים סטארט-אפ, שזה דבר מאוד קשה וכנגד כל הסיכויים? אם זה תחום שאני לא מכירה, מאוד עניין אותי להבין מה הדינמיקה, מי השחקנים, אז אני גם לומדת בכל פגישה כזאת. איפה בעצם יש אינטראקציה שהיא אינטראקציה חיובית ושמייצרת איזשהו המשך? דיברנו על מטרות קודם. המטרה שלך היא בעצם לייצר פגישה מספר 2, והמטרה שלי היא ללמוד בפגישה הזאת, באופן הכי מהיר ואפקטיבי, מה בדיוק את עושה, ומה ה-DNA שלך בתור פאונדרית, כמה שאני יכולה גם על התחום שאת פועלת בו, ולמה את הבן אדם הכי טוב. זו המטרה שלי. אם קורה זה קסם מעבר לזה, ואנחנו מצליחות לייצר חיבורים, וזה קורה הרבה, אז אחלה, יכול להיות שאני לא אשקיע בך, שלא תהיה פגישה שנייה, יכולות להיות מיליון סיבות, יכול להיות שזה באמת מוקדם לי מדי להשקיע, ויכול להיות שזה לא רלוונטי מבחינת תחום, יכול להיות שהתחום לא מעניין אותי.
הקרן הון שעכשיו פתחתם, היא מיועדת ל-early stage growth. יש מצב שאת רואה את עצמך שאת אומרת, אבל פתאום פגשתי איזשהו יזם או איזושהי יזמת שהיה לי את החיבור הזה, או לא רציתי לפספס את ההזדמנות כי אני רואה פוטנציאל אדיר במה שהם עושים, ונזלוג מהאסטרטגיה או שלב שהגדרנו את עצמנו ונשקיע, למרות שנניח הם בשלב של סיד.
בתור קרן, אין לי את המנדט לעשות את זה. יש לי אחריות כלפי המשקיעים שלי, והגדרתי אסטרטגיה מסוימת, ואנחנו early growth. האקוסיסטם בארץ מאוד התפתח בשנים האחרונות. נוצרו המון חברות שהן כבר חברות בוגרות, שהן כבר חברות שהן מייצרות רווחים, שבעצם הגיעו לשלב שהן משמעותיות בתחום שלהן, מובילות את התחום שלהן. יש הרבה חברות בארץ שהן כבר בשלב הזה, שהן גייסו כספים משמעותיים, ויש להם צרכים אחרים. יש עכשיו גם שינויים מאוד מעניינים שקורים בארץ, שינויים של רגולציה ושינויים שבעצם נועדו כדי לתת מקום לחברות האלה ולהפוך את האקוסיסטם לכזה שהוא לא רק מייצר חברות בשלב הראשוני, אלא הוא גם באמת מצליח לתמוך בחברות האלה לאורך זמן, כי בסופו של דבר זה מנוע הצמיחה של המדינה שלנו.
יש איזושהי מגמה באמת, כמו שאת אומרת, לתמוך באותן חברות שנמצאות בגדילה. רואים את זה אפילו באקסלרטורים, בין אם זה כאלה שכבר קוראים לעצמם סקלרטורים, בין אם זה אקסלרטורים שמחליטים לקבל סטארט-אפים משלב של A או B וכולי, ובאיזשהו מקום זה מייצר פתאום איזשהו וויד מאוד גדול עבור אלה בתחילת הדרך. כאילו כולם עברו יחד עם הסטארט-אפים האלה, השוק בעצם עבר שלב, והשלב הקודם נשאר פתאום ללא תמיכה. מעניין אותי לשמוע את ההתייחסות שלך לגבי זה. זה מרגיש לי שזה גם מה שקרה קצת בארץ עם הנושא של ה-B2C לעומת B2B, שכביכול היה איזושהי קפיצה ומעבר וכולם עברו ל-B2B.
כן, את מדברת על טרנדים שקורים, אז נכון שיש טרנד עכשיו של להשקיע בחברות יותר בוגרות, אבל אני חושבת שהתעשייה בארץ היא תעשייה ענקית מבחינת המספרים, מבחינת הפעילות, היקף הפעילות, מבחינת כמות הכסף שמגיעה גם פנימית בישראל וגם מחוץ לישראל. אז אני חושבת שהתעשייה היא מספיק גדולה כדי לתמוך גם בחברות בתחילת דרכן וגם בחברות שהן חברות גרואות. אני באמת חושבת ורואה גם שיש לא מעט משקיעי סיד ויש אנג'לים, ויש גם התמחות שחוזרת לתוך התעשייה של יזמים שכבר עשו את זה, והם תמיד שמחים לעשות מנטורשיפ ליזמים מתחילים. גם כשיש טרנדים מסוימים, זה לא שמייתרים מלשון מיותר.
למה? תסתכלי באמת על מה שקרה ב-B2C. היום את תוכלי לספור על יד אחת משקיעים וקרנות שמשקיעים ב-B2C. מנגד, כשאת מסתכלת על ארצות הברית, את יכולה לראות שם תעשייה ענפה, של השקעות ב-B2C, מאוד אוהבים להשקיע בקונסיומר. יותר מזה, כשאנחנו מסתכלים על כל היוניקורנס של השנים האחרונות, הם המון B2C.
נכון. זה גם מאוד קשור למה ההתמחות שלנו בתור מדינה, ומה היכולות שלנו. אנחנו בכל זאת גיאוגרפית, נמצאים רחוק מהשוק, שנמצא ברובו בארצות הברית. גם מבחינת התמחות של שוק העבודה, יש פחות אנשים שיודעים ומכירים טוב B2C, ויש פחות משקיעים גם שמכירים את התחום הזה. יש בארץ התמחות הרבה יותר גדולה בכל מה שנופל בטווח של B2B. חלק מהמאפיינים של חברות B2B, שהן צריכות פחות קפיטל. הקרבה לשוק לדעתי תמיד חשובה, אפשר לבנות את הטכנולוגיה פה, ואפשר גם להתחיל בארץ ואז לעבור לשוק היד, וזה פחות חשוב. ב-B2C אין מספיק אנשים טובים שאפשר לגייס בארץ. יש מומחים בכל תחום כמעט בארץ, אבל כשמסתכלים סטטיסטית על כמה אנשים יש שמבינים פה B2C, אז אין מה להשוות בין כמות האנשים שבחול. לעומת זאת, נוצרה התמחות ב-B2B, ויש הרבה אנשים שמבינים את זה, אז זה באופן טבעי נהיה יותר פופולרי.
מעניין.
גם מבחינת משקיעים, זה גם נושא של טרנדים. כמו בכל תחום, יש תחומים שהם יותר פופולריים בתוך השקעות, ויש תחומים שהם פחות פופולריים. אז בארץ זה פחות פופולרי היום לעשות B2C. זה capital intense, זה לוקח זמן. אם מסתכלים על כמה יוניקורנס, כמה חברות מוצלחות, יש B2C בארץ, זה פחות מכמות החברות שהן ב-B2B משמעותית.
כן, אבל זה כבר עניין של ביצה ותרנגולת. אם אין מי שישקיע בך, אז הסטארט-אפ לא יכול להתרומם.
נכון, אז
לא יכול להתרומם, אז לא יכול להיות יוניקורן. אבל הנה, קחי את Waze. B2C היה מי שהשקיע בו, אפרופו מגמה, יכל לגדול, יכל להתפתח, יכל להפוך למה שיכול להיות. אז אני מקבלת את מה שאת אומרת מבחינת טרנדים, מבחינת הון אנושי, ידע שקיים בתעשייה. אני לא בטוחה שאם השאר אני מסכימה איתך, וכמו שאמרתי, ביצה ותרנגולת. למי שעדיין לא נכנס לעולם ההשקעות, לא ביקש את הכסף מהמשקיעים, עוד לא התנסה בזה, בואי שנייה נעשה סדר מבחינת התפקידים. מה מגוון התפקידים שקיימים בקרן? איפה כל תפקיד כזה נפגש עם היזם? והאם יש תפקידים שליזם שווה להגיד, לא שווה לי לבזבז איתך את הזמן, כאילו נכון אתה מקרן, אבל אתה בתפקיד כזה שלא באמת יכול לעשות איזשהו שינוי. האם יש גם תפקידים כאלה?
נעשה סדר. כל קרן מורכבת משותפים, שהם בעצם מנהלים את הקרן, הם עושים את בחירה של ההשקעות בדרך כלל.
מבחינת שותפים, יש לנו כמה תפקידים. יש לנו את המנג'ר פרטנר, את הג'נרל פרטנר, ואת הפרטנר עצמו.
אוקיי, מנג'ינג פרטנר זה בדרך כלל אלה שהקימו את הקרן, או אלה שהכי בכירים, הם בעצם מקבלי ההחלטות, חותמים על הצ'קים. הבחנה בין פרטנר למנג'ינג פרטנר לא כל כך מעניינת מבחינת יזמים. יש פרטנרס שהם חותמים על הצ'קים, זה okay. לא כך משנה אם הם מנג'ינג פרטנרס או לא, לפעמים זה גם הבחנה שהיא לגמרי הבחנה על הנייר, יש כל מיני הגדרות, כל קרן מגדירה שונה את בעלי התפקידים, סמנטיקה שהיא לא קשורה בהכרח לתחום האחריות.
איך אני כיזמת יודעת האם הפרטנר בקרן הוא חותם על צ'קים או תחנה בדרך למנג'ר פרטנר?
את שואלת.
תשובה מעולה.
את שואלת, אחרת אני חושבת שזה משתנה מקרן לקרן, ובפגישה הראשונה הזאת שמתנהלת, או בשיחה הראשונה, שאלה מאוד לגיטימית היא מה תהליך קבלת ההחלטות בתוך הקרן. אני מאוד מעריכה ששואלים אותי את השאלה הזאת, כי אני חושבת שזה מספק איזה פריימוורק שכולם מחויבים אליו, ולפעמים גם אם לא שואלים את השאלה הזאת, אז אני אסביר מה תהליך קבלת ההחלטות. וכשאת שואלת את השאלה הזאת, אז את מבינה בעצם מי זה שבסופו של דבר עושה את ההחלטה.
דיברנו על פרטנרים, ג'נרל ומנג'ר פרטנר. מתחת לזה?
יש גם ונצ'ר פרטנר, אם כבר מדברים על פרטנרים. ונצ'ר פרטנר זה מישהו שהוא חלק מהשותפות, אבל הוא אחראי על משהו מאוד ספציפי. אז הוא יכול להיות מעורב בדילים ספציפיים, או שהוא יכול להיות מעורב בתחום שהוא מאוד ספציפי, זה משהו שהוא בדרך כלל עם סקופ יותר קטן.
הוא מתוך הקרן או מחוץ לקרן?
הוא מתוך הקרן, הוא חלק מהפרטנרשיפ, רוב הוא לא חלק מתהליך קבלת ההחלטות בתוך הקרן. מתייעצים איתו, הוא אחראי על תחום ספציפי, אבל הוא אחראי רק על התחום הזה. הוא לא פול טיים.
אוקיי. אז בואי נעבור לתפקיד הבא מתחת בעצם לפרטנרים.
יש principals, associates, ויש גם analyst. Analyst זה הכי פחות בכיר, מעליו יש את ה-associate, ומעליו יש את ה-principal.
Analyst זה בעצם בין השאר מי שעושה היום את הדיל פלואו, נכון?
לא תמיד, זה יכול להיות מי שעושה את ה-due diligence הראשוני של ניתוח שוק, מתחרים, זה יכול להיות מי שעושה את הדיל פלואו, אבל זה מישהו שהוא יחסית, אין לו יכולת לקחת לבד החלטות.
ואז מגיע אסוסייט?
כן, שאסוסייט זה כבר מישהו עם יותר קביעות, עם יותר אחריות. האסוסייט בעצם בונים גם כן מערך דיל פלואו, הם יכולים לעזור בדו דיליג'נס, הם יכולים בקרנות מסוימות, הם יכולים גם להוביל עסקאות. מה שמביא אותי להצעה הבאה לכל היזמים בינינו, אני חושבת ששום פגישה היא לא בזבוז של זמן, אני כן חושבת שצריך להתחיל כל פגישה בין אם היא עם אנליסט, או עם אסוסייט, או עם פרינסיפל, או עם שותף, בשאלה מה תהליך קבלת ההחלטות בתוך הקרן. יש קרנות שבהן, אמנם זה יותר נדיר לראות את זה, אבל יש קרנות שבהן אסוסייט או פרינסיפלס, פרינסיפלס בדרך כלל זה כבר, זה מתחת לשותף, הם יכולים להוביל עסקאות. גם אם הם לא באופן רשמית מובילים עסקאות, הם יכולים להשפיע. ויש להם את היכולת לדחוף עסקאות, והרבה פעמים הם גם רוצים להוכיח את עצמם. אז אם יש איזו חברה שמוצאת חן בעיניהם, והם מבינים את התחום, והם רוצים לדחוף אותה קדימה, יש להם אינטרס לעשות את זה. הם בעצם רוצים שהקול שלהם יישמע. אם מוצאים מישהו כזה בתוך קרן, שהוא יכול להיות השגריר שלך בתוך הקרן, זה יופי של דבר, ושצריך לטפח את המערכת יחסים הזאת בכל הכוח.
עכשיו, אנחנו לאורך כל הרעיון הזכרנו את הנושא הזה של מערכת יחסים, נתנו טיפים לאיך לייצר מערכת יחסים אפקטיבית. אני רוצה לקחת את המילה הזאת של מערכת יחסים, שבדרך כלל גם משייכים אותה לדייטינג, כשהרבה פעמים מבקשים מכל מיני יועצי זוגיות טיפ מנצח, אז הם אומרים שלשחק hard to get, יש בזה יתרונות. בהגבלה לעולם הסטארט-אפים. אני כבר שמעתי איזה סטארט-אפ שאמר, מצלצלת עליי קרן, יש איזשהו אסוסייט או פרינסיפל שרוצים לדבר, אני אומר להם, תודה, אנחנו לא מעוניינים בפגישה איתכם כרגע, ואז מוצא לנכון הפרטנר או ה-GP או ה-MP לעשות את השיחה, ואז הם נפגשים.
אני חושבת שבהחלט יש בזה משהו. מה שאת מדברת זה בעצם לייצר scarcity. תחושת הפומו הזאת, של אם לא תשקיעו עכשיו, אז לא תהיה לכם עוד הזדמנות להשקיע, כי יש כרגע עוד 5 משקיעים אחרים, שהם לא פחות טובים מכם, זה תמיד טוב לייצר אותה. גם אני מייצרת את התחושה הזאת, כשאני מגייסת כסף. לגייס כסף זה אומנות, ויש פה אלמנט של טיימינג, ואם את עושה את זה נכון, אז את רוצה להביא לנקודת הסיום, כמה משקיעים באותו זמן, ולבנות כמה מערכות יחסים כאלה במקביל. דרך לעשות את זה באמת מההתחלה, זה לייצר איזו תחושה כזאת של, אני מציעה פה משהו מאוד מאוד אטרקטיבי. אם אתם רוצים להיות חלק מזה הזמן כרגע להקדיש לזה את המשאבים. אני חושבת אבל שצריך לעשות את זה בצורה מאוד שקופה, לא לשקר, כי הדברים האלה צצים, ומאוד קל לעלות על זה אם מישהו מייצר פומו מזויף, או אם באמת כרגע הוא מדבר עם 5 משקיעים אחרים. תמיד, בכל פגישה, אני אשאל איפה אתה בתהליך, אתה בתחילת התהליך, אתה בסוף התהליך, מה הטיימפריים שיש לנו?
המשך לשאלה של היצירת פומו, המקום הזה של לבוא ולהגיד לך, אם זה מעניין אותך, אז רק תדאגי להחזיר לי תשובה עד סוף החודש, או תוך שבועיים. Mm-hmm. זה משהו שאת מציעה ליזמים לעשות, אפרופו תהיה אסק ברור, אני מחפש כסף, והנה הטיימפריים שלך כמשקיעה mm-hmm. לחזור אליי אם זה רלוונטי או לא.
אני באופן אישי לא אוהבת לתת זמנים מדויקים, דברים משתנים מהר, זה טוב לתחום את התהליך ולהגיד, בגדול אני מתכננת עד סוף Q1, לדוגמה של 2020, להיות לקראת סוף התהליך או להתכנס לסוף התהליך. אבל אני באופן אישי גם לא אוהבת לשמוע שיזמים אומרים לי, הסגירה היא עוד שבועיים, כי רוב הסיכויים שהסגירה לא תהיה עוד שבועיים, ואז אתה כנראה תראי פחות טוב בעיניי.
שני דברים שונים, כאילו יש הבדל בין זה שאני אגיד לך שאני סוגרת עוד שבועיים, ואז באמת, כמו שאת אומרת, בוא, עוד שבועיים כנראה לא תסגור, אלא אם כן באמת זה סוף הראונד, שיכול להיות, אבל רוב המקרים הם לא כאלה, לבין לבוא ופשוט לשים לך איזשהו אולטימטום, כי חבל שנמרח בתוך התהליך. כלומר, לבוא ולהגיד לך, תראי, אם זה רלוונטי ונשמע לך מעניין, אז בואי תחזירי לי תשובה תוך שבועיים ונתקדם.
אני לא מאמינה באולטימטומים קפואים, אני כן מאמינה באולטימטומים שנוצרים מכורח המצב. אולטימטום זה אם יש לך טרם שתכרגע ממשקיע אחר. בכזה מצב, מה שאני ממליצה לעשות זה לעבוד בשקיפות. זה להגיד, בלי להגיד מי המשקיע או מה התנאים, אבל להגיד, יש לי כרגע שיחות עם עוד משקיעים, עם חלקם אני כבר די קרובה לקו הסיום, אז אם את רוצה להגיע יחד איתם לקו הסיום, אז זה הזמן שיש לך. פחות או יותר, אני לא יודעת, יכול להיות שזה ייקח יותר, יכול להיות שזה ייקח פחות, יכול להיות שמחר אני אקבל את הטרם שיט, ויכול להיות שאני אקבל אותו עוד חודש. אבל כרגע אני כבר בתהליך מתקדם עם משקיע 1, 2, 3, וכדי שתיישרי איתם קו, ואם זה מעניין אותך, כדאי שבשבוע, שבועיים הקרובים, תעשי את התהליך דו דיליג'נס. חלק מהדייטינג הזה שאת דיברת עליו קודם, זה להבין מה במסגרת הדו דיליג'נס שלי אני צריכה לעשות.
לשאול אותך, כלומר, איך נראה תהליך הדיו דיליג'נס שלך, מה את מצפה לראות, מה אורך כן. התהליך.
כן, תעשי לי את התהליך יותר קל, כי בסופו של דבר, כשאת מגייסת כסף, חלק מזה זה כמובן ללמוד את הסטארט-אפ, את התחום, את כמה זה אטרקטיבי, אם זה באמת, יש פה הזדמנות מעניינת, אבל זה גם ללמוד את האינטראקציה איתך ואיך את עובדת. כשנעים לי לעבוד איתך, וכשאת עובדת בצורה אפקטיבית ושולחת לי מיד את כל מה שאני מחפשת, אז מן הסתם יותר הגיוני שההשקעה תקרה.
מעולה. מגמה בעצם נסגרה, והרבה פעמים אנחנו שומעים ויודעים למה סטארט-אפים נסגרים, אנחנו אף פעם לא שומעים על קרנות. ברגע שקרן נסגרת, מה הגורמים לכך שקרן תיסגר, ומה ההשלכות על הפורטפוליו שלה, ועל הכסף שנשאר ביתרה? לאו דווקא במגמה, אלא בכלל בקרן.
שאלה מאוד מעניינת, ובאמת צודקת, זה לא כל כך מדובר. למה קרנות בעצם מפסיקות את הפעילות שלהן. יש כמה גורמים. אני חושבת שיש קרנות שנסגרו היסטורית כי הם לא גייסו קפיטל, הביצועים לא היו טובים והם לא הצליחו לגייס עוד. יש קרנות שהשותפות לא הצליחה, שהשותפים הלכו בדרכים שונות, שהייתה להם השקפת עולם שונה, ושהשותפות עצמה לא הצליחה. אני חושבת שמשהו שמאוד חשוב לדבר עליו כשזה מגיע לקרנות, זה כשקרן באמת היא קרן מוצלחת ומגייסת לאורך השנים קרנות נוספות, יש קרנות שהן כבר בקרן השישית, השביעית, השמינית שלהן, מאוד מאוד חשוב לייצר איזה דור המשך, כי יש את הדור הראשון שזה הדור של המייסדים, אם זה לא המייסדים, אז זה אנשים שהצטרפו מוקדם, והם מאוד דומיננטיים בקרן, ומגיע שלב שכבר צריך בעצם לייצר את דור ההמשך, ואני חושבת שפה יש לא מעט קרנות שנופלות במקום הזה. חשוב מאוד לי בתור מישהי שעכשיו מקימה קרן, אני אנסה לייצר איזה תרבות מ-day one, שכשהגיע הזמן לבנות את דור ההמשך, אז שזה יהיה מאוד אינטואיטיבי מי מתאים ומי לא מתאים.
וכשאנחנו מדברים על דור ההמשך,
דיברנו קודם על מבנה של קרן. מבחינת האופרציה, מגוון התפקידים, יש עוד המון תפקידים בקרנות שלא דיברנו עליהם, כמו investor relations וכמו מרקטינג, פיתוח עסקי. אז חלק מהתרבות שאנחנו רואים יותר ויותר ממנה בארץ, ללא ספק חלק מהתרבות בארצות הברית, היא לגדל אנשים בתוך הקרן. אז לדוגמה, לקדם אנשים מ-principles לשותפים. אני מכירה קרנות בארץ שעשו את זה, והן קרנות שבאמת מאוד הצליחו. מנגד, אני מכירה קרנות שלא עשו את זה, ושם הם נפלו.
נתת שתי סיבות למה הקרנות נסגרות. מה קורה עם הפורטפוליו שלהם?
יכולים לקרות מספר דברים. קודם כל, יש חברות שהן כבר יכולות להגיע למימוש, זאת אומרת שלא נוגעים בהן, ואז הקרן בעצם נהנית מהמימוש של החברה, כי עדיין את לא מפרקת את המבנה. המשקיעים של הקרן השקיעו בקרן, והם השקיעו בקרן לאורך 10 שנים. עכשיו, יש בתוך כל קרן, חשוב מאוד לציין, שיש תקופת השקעה, ויש תקופת הבשלה. תקופת ההשקעה היא, נגיד, 3 שנים לצורך העניין, משתנה מקרן לקרן. 3 שנים זה מספר שהוא די טיפיקלי לתעשייה, ויש אחר כך 7 שנים, שבמהלך השנים האלה, מנהל הקרן יכול להמשיך לתמוך בחברה, וחלק מהאומנות של ניהול קרן היא להחליט באמת כמה משאבים אני מקצה לכל חברה, ולאורך כמה זמן אני תומך בחברה. ברגע שמתפרקת קרן, עדיין החברות קיימות, אז באמת מה שקורה זה שאו שמנזילים את הפורטפוליו, שאז אומר למכור את זה לקרנות אחרות, או לגורמים אחרים, ואפשר גם להמשיך להביא מנהל אחר, שימשיך לנהל את הפורטפוליו הקיים. כי אפשר להמשיך לנהל את מה שכבר יש, את מה שכבר קיים, לא בהכרח חייבים למכור.
מה לגבי לעודד את הסטארט-אפים לעשות אקזיט? כי זה קורה.
מה שאני אומרת הוא אולי כללי, זה לאו דווקא בסיטואציה כזאת, כי יכולות להיות עוד סיטואציות שבעצם למשקיע יש אינטרס אחד, וליזם יש אינטרס אחר. יכול להיות שהמשקיע רוצה להראות רווחים, שהם לא רק על הנייר, הוא רוצה עכשיו לגייס עוד קרן, ומתאים לו כרגע שהחברה תעשה אקזיט, והוא מעודד למכור את החברה. בדרך כלל יש מספר מקבלי החלטות בתוך הבורד, מאוד חשוב להסתכל על הפוטנציאל לאורך זמן, אבל לא תמיד האינטרס הוא אותו אינטרס. הרבה פעמים יזמים רוצים למכור יותר מוקדם ממה שהמשקיע אידיאלית היה רוצה, או להפך. צריך להתמודד בתוך הבורד עם הסוגיות האלה. כשיזם רוצה למכור, אז אין הרבה מה שמשקיע יכול לעשות כדי להמשיך להריץ את החברה.
אז 2017, את בעצם מוצאת את עצמך בקאפ A, קרן של טניה מרווין הורוביץ ודייוויד מנדז. הייתה כבר קרן קיימת, הם עבדו עם השוק הנורדי, הם זיהו איזשהו גאפ וצורך שגם קיים בסטארט-אפים ישראלים, שבעצם השוק נמצא בארצות הברית, גם כשאתה רוצה ללכת ולגייס יותר כסף, לרוב אתה יוצא לחול. הם זיהו את זה אצלהם, בשוק הנורדי, והם אמרו, אוקיי, אנחנו נקים קרן שהבידול שלה הוא בזה שאנחנו ניקח את החברות הנורדיות, נביא אותם עם מערך הקשרים שלנו לארצות הברית, ונעזור להם בעצם לגדול, לפרוח, נחבר אותם למה שצריך באקוסיסטם. והם בעצם חוברים אלייך, גם כי את כבר בארצות הברית סופר מקושרת, בניו יורק, וגם כי את יכולה להביא בעצם איתך חיבור מעולה לסטארט-אפ ניישן.
כן, אז בעצם הצטרפתי שותפה לטניה ולדייוויד, כדי גם לפתוח להם את הדלת לתוך השוק הישראלי, וגם הייתה איזו סינרגיה מאוד יפה, שבעצם כולנו התמקדנו בלקחת חברות שהן מחוץ לשוק בארצות הברית, ולעזור להם עם הגישה לשוק, מתוך אמונה שיש לחברות האלה את אותם צרכים. אני הצטרפתי לקרן השנייה שלהם, הקרן הראשונה שלהם הצליחה, בעיקר הכניסו את הכסף שלהם לתוך הקרן, ושל כמה friends and family, והם רצו בעצם לפנות לקהל יותר רחב של משקיעים פוטנציאליים של LPs שהשקיעו בקרן, והם חשבו שבאמת החשיפה לשוק נוסף, זה משהו שיגדיל להם את פול המשקיעים. בכלל, מבחינת ביצועים, מדובר בשני שווקים שהם מאוד מאוד אטרקטיביים. ישראל, מבחינת ROI, Return on Investment, שוק מאוד אטרקטיבי, וגם השוק הנורדי. מה שלמדנו, אגב, אחרי תקופה, אלו שווקים עם צרכים שונים.
הנורדי והישראלי.
כן. לא בהכרח עם אותם צרכים, וגם עם התמחויות קצת שונות, אז זה היה תהליך למידה מעולה, שגם הוביל אותי איפשהו למה שאני עושה היום. באיזשהו שלב אמרתי, אני רוצה להתמקד רק בחברות ישראליות. השוק הוא מספיק גדול, אני גם נמצאת בארצות הברית, וזה מאפשר לי גישה בעצם לחברות שהן קצת מתחת לרדאר בארץ, חברות שהן Israeli related והתחילו בארצות הברית, או שעברו בשלב מוקדם לארצות הברית, אבל עדיין אני בתור ישראלית מבינה את התרבות שלהם וקל לי להתחבר לצוות ולעשייה שלהם כי אני מבינה מאיפה הם באים ויש לזה המון ערך. יש הבדלים תרבותיים שמאוד מאוד ניכרים. הצורך הזה של הסטארט-אפים במשקיע שמבין את התרבות הוא צורך מאוד גדול.
סוג של מתרגמת כזאת, לקחת את הישראלי שהוא יותר ישיר, רוצה תכלס, לא מדבר את האמריקאית, אל מול הקן האמריקאי, ולגשר על הפערים שכתוצאה מבאמת הבדלי תרבות יכולים להתפספס, ולפספס פה עסקה חשובה, לבוא ובעצם לתרגם אותם אחד לשני. בין אם זה האינטרסטינג שחבל שתבזבז את הזמן, אתה לא באמת מעניין אותו,
בדיוק. איך שאין קפיטל, הקרן הנוכחית שלנו, קמה, זיהינו צורך וזיהינו הזדמנות. ואתה היה פה איזה מפגש מאוד מעניין וסינרגיה גם מאוד מעניינת בין השותפים. אנחנו מביאים לשולחן משהו שסטארט-אפים מאוד צריכים אותו. יש לנו ניסיון אופרטיבי. השותפים שלי הם בעצמם יזמים. הם זוג. הם בעצם הקימו סטארט-אפ, עשו לו בוטסטראפ, לא גייסו לו כסף ממשקיעים חיצוניים. מאוד הצליחו והם הגיעו לסקייל, הם הגיעו למאות עובדים ועשרות מיליונים ברבניוז, ובסופו של דבר גם מכרו את הסטארט-אפ ל-IBM, אז הם עברו את כל הסייקל הזה והם מבינים את האתגרים ואת מה שדרוש כדי לבנות סטארט-אפ.
אפרופו כשאת מדברת על שני השותפים שלך שיודעים מה זה להיות יזם, הם חוו את הרכבת הרים הזאת על כל המשתמע, את חושבת שיש הבדל בין משקיע שהיה בעברו יזם לבין משקיע שהוא נכנס לעולם ההשקעות כמוך, כלומר לא חבל בשרו מה זה להיות פאונדר?
בהחלט מדובר בגישות שונות. אין ספק שיש ערך מאוד גדול למשקיע שגם היה בעבר יזם. חשוב שיהיה מגוון. דייברסיטי זה דבר מאוד מאוד חשוב בכל ארגון. כמו שדייברסיטי של נשים וגברים, צעירים מבוגרים.
תל אביב פריפריה.
אז אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב, וזה מייצר יותר דעות סביב השולחן. אז גם במקרה של סוג המשקיע, אם הוא מגיע מפייננס או מתחומים אחרים, או אם הוא היה בעצמו יזם, יש לזה הרבה ערך, וכדאי שיהיו מכמה סוגים.
בניגוד לאנג'ל או ויסי, אתם מה שנקרא פמילי אופיס.
אנחנו התחלנו מפעילות של פמילי אופיס והפכנו את הפעילות לקרן. פמילי אופיס זה ניהול כספים של משפחה, או זה יכול להיות משפחה אחת וזה יכול להיות מספר משפחות. זה בעצם ניהול הון.
האם זה משפחה שהחליטה שהיא רוצה להשקיע בסטארט-אפים, או שזה אנשים כמוכם שמגיעים אליהם ואומרים להם, שמעו, למה להשקיע רק בנדלן או בקרנות גידור הזה? בואו תשקיעו גם בסטארט-אפים, כלומר שאתם משכנעים אותם להפנות חלק מהכסף לעולם הסטארט-אפ. איך זה עובד?
צריך שיהיה עניין ראשוני. Venture Capital זה חלק מ-Asset Class, זה נכנס בפול של Alternative Investments. לא כולם מקצים ל-Alternative Investments כספים. אני יכולה להגיד לך שכשאני מגייסת כסף לקרן, עם פמילי אופיס מסוים, לא השקיע בעבר בקרנות או באלטרנטיב אינבסמנט, לא יהיה לי עניין לדבר איתו. כי אני לא רוצה להיות זאת שתשכנע אותו, זה לא ממקומי. אני גם חושבת שכל האסט קלאס יש לו את היתרונות ואת החסרונות שלו, וההחלטה באיזה האסט קלאס להשקיע צריכה לעשות בתוך הארגון, בתוך הפמילי אופיס. ברגע שפמילי אופיס עשה החלטה, אוקיי, אני רוצה להשקיע בקרנות, יכולות להיות מגוון סיבות, יכול להיות שדרך השקעה בקרנות, פמילי אופיס רוצה לקבל פגישה ישירה לחברות הפורטפוליו, וזה יכול להיות חשיפה לעוד מוצר פיננסי שהוא אטרקטיבי, וזה יכול להיות מתוך עניין בטכנולוגיה. באמת יכולות להיות מגוון סיבות, אבל אני רוצה שיהיה את עניין הראשוני הזה, אחרת אני לא חושבת שיש סיבה בכלל להתחיל את השיח.
איך את מוצאת פמילי אופיס?
זו שאלת מיליון הדולר או מיליארד הדולר, איך למצוא פמילי אופיס הזה. עניין של מערכות יחסים שנבנות לאורך שנים. הרבה מאיתנו מחפשים גישה למשקיעים, לכסף.
כיזם, מי האנג'לים ומי ה-VCs את מכירה? בין אם זה מעסקאות עבר, בין אם זה כי זה מידע שעובר בין יזמים. פמילי אופיס, אם יש לי חבר שפמילי אופיס השקיע בו, אני אולי אגיע אליו, אבל זה לא שגוגל best five family offices ואני אקבל עכשיו את הרשימה.
גם אם תקבלי משהו, את לא תוכלי כנראה לפנות אליהם. Family offices לא רוצים שיפנו אליהם. הם אנשים פרטיים שעשו את כספם בדרך זו או אחרת, והם מנסים לשמור על הכסף ולהגדיל אותו אם אפשר, אז הם לא רוצים לקבל כל היום פניות. כן רוצים איפשהו, הם רוצים לחפש אפיקי השקעה מעניינים, אבל אפיקי ההשקעה האלה מגיעים בדרך כלל ממה שנקרא Trusted Sources, שזה יועצים, חברים, אנשים שהם כבר במעגל שלהם. אם השאלה שלך היא איך לפרוץ את מעגל הפמילי אופיס, אני חושבת שזה דבר מאוד קשה. אין לי הצעה איך לעשות את זה, כי
זה מורכב משניים. אחד, קודם כל, איך לדעת שקיים המעגל הזה, ומי נמצא, כי אני מניחה שלכל פמילי אופיס יש את המעגלים שלהם, שהם לא בהכרח מעגל אחד כזה גדול. ומצד שני, once אני יודעת שהמעגל הזה קיים, אז באמת איך לפרוץ אותו?
אפשר ללכת לכנסים, יש כנסים של family offices, ואפשר לשאול, אני תמיד בעד לשאול. זה לא אומר שתמצאי את דרכך מיד. שוב, זה מאוד קשה למצוא את הגישה הזאת. זה הרבה פעמים מערכות יחסים שנבנות לאורך שנים רבות, וזה trust שנבנה לאורך שנים.
כל משפחה כזאת היא מיוצגת על ידי קרן כמוך? נניח לירון עזריאנט בארץ, היא גם למשל מנהלת של פמילי אופיס אירופאי. האם בעצם כל פמילי אופיס כזה, יש לו את הפרונט בתצורה שלך, של לירון? האם זה תמיד פרונט שהוא ויסי? אם אמרנו שאת הפמילי אופיס קשה למצוא, האם יש דרך לבוא ולאתר אתכם, כמי שמייצג פמילי אופיס, כי אמרנו שזה השקעות שהן קצת יותר קלות מ-VC מבחינת הגמישות לפעמים.
כן, זאת שאלה מעולה. לרוב מאחורי קרנות יש פמילי אופיסס. כן, זה בהחלט דרך לגיטימית לבקש מנהל קרן לשאול אם הוא יכול לקשר ישירות למשקיעים שלו. לא תמיד התשובה תהיה חיובית, לבקש תמיד אפשר. לפעמים תתקלי בגישה שהיא מאוד להגן על הקשרים האלה ולשמור עליהם. מנגד יהיו כאלה שישמחו לחלוק את הקשרים.
גם כיזמת או את מדברת כמשקיעה?
גם וגם. את יכולה לשאול בתור יזמת, מנהלי קרנות שאת פוגשת, אם יש להם משקיעים שעושים השקעות ישירות ושהם רלוונטיים לסטארט-אפ שלך.
טיפ מעולה. אם אותה קרן בוחרת לא להשקיע בי, לא בגלל שאני לא בשלב שלהם, אלא לצורך העניין כי הם החליטו שאני לא מעניינת אותם. לבוא ולשאול אותם, האם יש לכם משקיעים שמשקיעים באופן עצמאי?
זה מאוד תלוי מה הסיבה שהם החליטו לוותר על ההשקעה. אם קרן החליטה לוותר על ההשקעה כי הם לא מספיק מאמינים בתחום, אז השאלה שלך צריכה להיות, האם אתם מכירים משקיעים אחרים? ואגב, אני ממליצה תמיד לשאול את השאלה הזאת, זה גם לא חייב להיות family office הזה, למשקיעים אחרים יכולות להיות קרנות אחרות, זה יכול להיות משקיעים פרטיים אחרים. כן הייתי שואלת, בסוף כל אינטראקציה שהיא אינטראקציה חיובית עם מנהל קרן, בדרך כלל תקבלי את הסיבה למה החליטו לוותר על ההשקעה בך. אם הם אומרים לך שהם לא מאמינים ברעיון, אין לך מה לבקש את הגישה למשקיעים שהם מכירים. אם זו סיבה אחרת, כי הם נכוו בשוק הזה, כי יש להם חברת פורטפוליו דומה, הם לא מספיק מבינים את התחום, אז תמיד, 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 השאלה הבאה שלך צריכה להיות, האם אתם מכירים משקיעים אחרים שמבינים את התחום ושיכול להיות יהיו מעוניינים ללמוד על מה שאני עושה?
אחלה טיפ. אני גם חושבת, ואני אשמח לשמוע מה את חושבת בנושא, יזם שקיבל תשובה לא, צריך לחזור לאותו משקיע ולשאול אותו למה ויתרתם עליי, בעצם מה הייתה הסיבה כדי לקבל איזשהו פידבק.
אני חושבת שתמיד חשוב לדעת מה הסיבה שלא המשיכו איתך הלאה. לומדים מזה הרבה. אם זה משהו שהוא בר תיקון, אז את יכולה לתקן. אם מדובר בסיבה שהיא באמת שיעורי בית שאת עשית בצורה לא מספיק מעמיקה לגבי מי הקרנות הרלוונטיות, אם הסיבה היא שלב, כל קרן מפרסמת באיזה שלב היא משקיעה, או רוב הקרנות לפחות.
דיברנו מה זה בהקשר של הקרן שלכם, אמרנו early stage growth, אבל ה-early stage הזה, או בכלל, כל שלב שתקחי, pre-seed, seed, A, B, הם תחומים שהם לא שחור ולבן. גבולות גזרה והאלסטיות של ההגדרה הזאת היא ממש רחבה. כלומר, אני מכירה קרנות שמגדירות את עצמם כ-early stage, ומבחינתם הגדרה ב-early stage זה סטארט-אפים שכבר היה להם round A.
אני מסכימה שזה די נזיל, וההגדרה הזאת מאוד משתנה גם מקרן לקרן.
תחמים גיאוגרפיים, בדיוק. ישראל, ארצות הברית, אירופה,
בדיוק.
יפן.
מה שאצלנו סיד זה לא בהכרח במקום אחר סיד, ואני חושבת שגם יש מנעד מאוד רחב היום ב-A ראונד. ברוב המקרים זה נכון מה שאת אומרת, יכול להיות שגם אם את עכשיו מגייסת לחברת סיד, וכבר יכול שכבר יש לך פרודקט מרקט פיט בסיד, ב-In Capital, הפרמטר הכי חשוב לנו, זה פרודקט מרקט פיט. יש חברות שהן לדעתי חברות מאוד מעניינות, שהגיעו לזה מוקדם יחסית, ואז פחות רלוונטי באיזה סבב, ואת כל עוד את נכנסת לטווח הזה, של נגיד בין סיד לבי ראונד. לפעמים ההבחנה היא הרבה יותר ברורה, כמו growth ו-early stage. תחומים, אוקיי? אנחנו משקיעים רק ב-B2B. לא רלוונטי לי לדבר עם מישהו שהוא B2C.
ככה עושה ריקאפ לגבי מה שאמרנו. אז היום יש לכם את הקרן שהיא In Capital Venture, עם השותפה שלך, נתי נשמן ובעלה מרק. אתם משקיעים ב-early growth, שאמרנו שזה ככה בין ה-A ל-B, והפרמטר שחשוב לכם זה ה-market fit. השקעתם כבר בשתי חברות.
בממוצע זה קורה באזור ה-A round.
באיזה ורטיקלים מתעניינים?
בתוך B2B אנחנו מסתכלים פחות או יותר על כל הספקטרום, בגלל שיש לנו פוקוס גיאוגרפי מאוד ספציפי, אנחנו משקיעים בחברות שהן Israeli related, גם יש לנו שלב שהוא מאוד מאוד ספציפי של ה-product market fit, early growth.
את אומרת, זה כבר עושה פילטרינג מספיק
בדיוק.
יפה לכמות הסטארט-אפים שמראש בכלל מגיעים לשם ומתאימים.
בדיוק. אנחנו מסתכלים על חברות שהן דיפ טק, שהטכנולוגיות האלה הן מספיק מעניינות, כמובן שכל מה שקשור לדאטה אנחנו מאוד אוהבים, כל מה שקשור לתשתיות, תשתיות קלאוד, תשתיות בכלל, IoT, עולמות שאנחנו מבינים ומתעניינים בטרנדים שקיימים בעולמות האלה, אנחנו מכירים את השחקנים הפעילים, אנחנו אוהבים אנטרפרייז, כל מה שקשור לאנטרפרייז סופטוור.
יש תחומים שלא תיגעו בהם?
אנחנו פחות מתעניינים בהלטקר, מתעניינים יותר בסופטוור, הארדוור הזו פחות יעניין אותנו, זה לא אומר שלא נסתכל. הגדול אנחנו מחפשים תחומים שהם צומחים, כשאנחנו עושים את האנליזה שלנו של השוק, אז אנחנו רוצים באמת להבין שהשוק הוא מספיק גדול ואטרקטיבי, ושלחברה יש באמת יכולת למצב את עצמם בתוך התחום הזה, בצורה שבאמת מאפשרת להם גישה למספיק לקוחות, שיש למוצר דיפרנשיישן, יש מספיק לקוחות פוטנציאליים שהתעניינו בלקנות את המוצר הזה. זה הכל חלק מתהליך הדו דיליג'נס שאנחנו עושים.
מצד אחד, כאילו כל הפרמטרים שנתת מייצרים לכם פאנל מאוד ברור לסטארט-אפים שמגיעים. אנחנו תמיד מדברים בכסף על זה שיש כסף טיפש, כסף חכם. וברגע שאתם מאפשרים את כל המניפה, כלומר לא משנה לכם אם זה עכשיו סטארט-אפ שהוא סייבר, או סטארט-אפ שהוא אגריקולצ'ר, או סטארט-אפ שהוא לצורך העניין מתחום החינוך, סגנון ווקמי כזה. מה ה-value שאת אומרת, אני יודעת להביא לסטארט-אפים ואני כסף חכם, ברגע שיש לך כזאת התפזרות ולא התכנסות לקלאסטר מאוד ברור?
אנחנו מתמקדים בחברות שהן B2B ורובן, רובם מוכרים לאנטרפרייז, אז יש לנו התמחות באיך לבנות אותם נכון, איך לבנות את האופרציה, איך חלק מהאתגרים בשלבים האלה, שבשלב שאנחנו משקיעים בו, שהחברה מתחילה לצמוח, זה איך לבנות אופרציה אפקטיבית, איך לבנות את הסלס, איך לבנות את המרקטינג בצורה הנכונה, איך לבנות את מערך המחירות בצורה הנכונה. אז אנחנו יכולים להוסיף שם המון ערך, כי גם ראינו את זה הרבה פעמים, פה הניסיון יש לו הרבה משמעות, וגם עשינו את זה. עשינו את זה בעצמנו, ואנחנו יודעים מה צריך לעשות.
אתם ליד אינבסטור או שאתם מצטרפים?
אנחנו יכולים גם להוביל וגם להצטרף למשקיעים אחרים כקו-אינבסטורס. כמובן שמדובר בתהליך שהוא קצת שונה, ושמדובר גם בגודל השקעה שונה, אבל יש לנו את הגמישות לעשות גם וגם. אם אנחנו חושבים שיש לנו המון ערך להוסיף, אז אנחנו נדחוף להוביל.
כבר ביצעתם שתי השקעות. מה הסוויט ספוט שלכם?
הסוויט ספוט שלנו זה מ-1 מיליון ועד 3 מיליון. אנחנו כן יכולים לייצג גם עוד משקיעים, ואז בעצם להיכנס עם צ'ק שהוא יותר משמעותי, ועשינו את זה כבר.
בכל המסע שלך, 8 שנים בעולם ההשקעות, מה הרגע הכי מרגש שהיה לך עד היום בתהליך כולו?
ללא ספק, הרגע שאני ונתי השותפה שלי החלטנו ללכת על זה ולהקים את הקרן, וההתרגשות שבאה בעקבות זה, זו התרגשות שעד היום מלווה אותי. רגע הספציפי הזה, שאמרנו אנחנו קופצות למים, אנחנו עושות את זה בעצמנו, אנחנו צברנו מספיק ידע וניסיון, ויש לנו את היכולת לעשות את זה יותר טוב מאחרים, ואנחנו עושות את זה.
והשאלה שאיתה אנחנו מסיימות כל פרק, היא לבקש מכל מי שיושבת על הכיסא הזה, להמליץ על יזמת נוספת, שנכון שתשב כאן, ותספר לנו על הדרך, על הדברים הטובים, על הדברים הרעים.
יש הרבה יזמות שאני מאוד מעריכה, ושאני נהנית מהאינטראקציה איתן. חני גולדשטיין, מישהי שאני באמת חושבת שההישגים שלה הם מאוד מרשימים, גם גייסה סכומים משמעותיים, גם הרימה סטארט-אפ שהוא מאוד מעניין לדעתי, וגם הגיע יחסית מתחום שהוא לא אינטואיטיבי להקמת סטארט-אפ טכנולוגי.
ומה הם עושים?
סנאפי. הם בעצם מאפשרים לחברות לנהל את כל הנושא הזה של מתנות לעובדים בתוך הארגון, או שהעובדים בתוך הארגון יקנו בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, והם עובדים עם ארגונים מאוד מרשימים, והם מצליחים בצורה
חני,
מאוד...
חני, את לגמרי על הכוונת שלנו. ענבר, תודה ענקית, את פה בסוף שבוע שלך, בביקור קצר בישראל, היה מרתק.
בכיף.
ותודה גם לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אז יאללה ביי. Shut up and sit down.